דף י"ב עמוד ראשון, דיבור המתחיל ועתה. ועתה נבהר בחינה השנייה שיש בעשר ספירות, הלא היא בחינת אור היושר, כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. אחזור בתשובה. ועתה נבהר בחינה השנייה שיש בעשר ספירות, שיעור שעבר הרב לימד אותנו שיש בתוך החלל הנברא הזה, יש שם מציאות של עשר ספירות כוללות שקוראים להם עשר עיגולים של אדם קדמון, שזה המציאות הראשונה בתוך החלל הזה של העולם הראשון הכי עליון, הכי גבוה, קוראים לו אדם קדמון. אז הרב דיבר על העיגולים, שזה עשר מציאויות של כדורים אחד בתוך השני, כמובן על דרך המשל בלבד, עשר כדורים אחד בתוך השני באופן כללי ביותר. בכללות יש עשר עיגולים של אדם קדמון. הוא אומר, עכשיו אני אדבר בבחינה השנייה שיש בתוך החלל הזה. אומר הרב, הבחינה הראשונה הייתה עיגולים של אק, עיגולים של אדם קדמון. הבחינה השנייה היא אור היושר. כדמיון, אור היושר הוא עשוי כדמיון ג' קווים, כצורת, כמו שרוצה הכרם שלמה לתקן, בצורת אדם עליון. אז באופן כללי זה כמו שעברנו על העיגול שיש קו בתוכו, באופן כללי ביותר היושר הזה הוא נראה בצורת קו ישר, קו אחד ישר. זה כמו אדם שמסתכל על חברו, אז הוא רואה אותו ברחוק, נראה כמו קו ישר אחד, ככה זה נראה באופן כללי. כשאתה מתבונן בפרטות הקו הישר הזה, אתה רואה שלושה קווים. אתה רואה יד ימין, יד שמאל וגוף, אז זה שלושה. אתה רואה אונה ימנית, מוח ימני, מוח שמאלי ומוח אמצעי. אתה רואה שלושה קווים. כשאתה מתבונן על גוף האדם בפרטות, אתה רואה רגל ימין, רגל שמאל, ואת היסוד שעוד בית קודש, הוא נראה רגל שלישית, כמו שמצינו אצל דוד המלך שאמר לאוריה החיתי, ירד לביתך ורחץ רגליך, שזה לשון נקייה שהוא צריך להיות עם קוצר מפני שהוא יוצא יותר. כללי הרב פתח בקו, ופה הוא אומר שהקו הזה הוא עשוי צורת שלושה קווים. באופן כללי הוא קו, הוא עשוי בצורת קו אחד ישר. בפרטות הוא עשוי בצורת שלושה קווים. מערב כצורת אדם העליון. בכלל יהודה רוצה למחוק מילת עליון, מפני שהרב אומר שאני עכשיו מדבר על הקו הזה הישר, הוא עשוי כצורת אדם עליון. מי שמתבונן בלשון הזאת, הוא אומר שהוא עשוי כצורת אדם עליון, משמע שיש מעליו עוד צורה שעשויה בצורת אדם, שזה חכם בגדתי, שזה שלושה קווים. אז כיוון שמוערך הוא לא מדבר בעולמות, במחינות שנמצאים מעל אדם קדמון, אז ממילא לא שייך לומר כצורת אדם עליון. כשאתה מדמה את אק, שתכף נראה שהרב מדבר פה, הקו הזה הוא מדבר על אדם קדמון, שזה העולם הראשון שעשוי בצורת אדם, כשאתה מדבר עליו, ואתה מדמה אותו לאדם עליון, משמע לכאורה שיש משהו מעל אדם קדמון. וזה הבית לחם אומר, לכן הוא אומר, נראה לי שמילת עליון היא מיותרת. עוד שהכרם שלמה אמר שאפשר להשאיר את זה כמו כשהיא. אז אומר הרב, אני עכשיו הולך לבאר את בחינת היושר שנמצאת בתוך החלל, והנה, דרך הקו הנעל המתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים הנעל, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, שזה שיעור שעבר הרב לימד אותנו שהעיגול העליון מכולם קוראים לו כתר דאק, כתר דאדם קדמון, אק זה ראשי תיבות אדם קדמון, כתר דאדם קדמון. עוד פעם, גם הקו ההוא מתפשט ביושר.
כל הרב זה?
מצייר? כן, כן. כן, כמובן, כמובן, לסדר את העין, לא רק את האוזן. אז יש את החלל, יש את מקום החלל. ואמרנו שנניח שהקו נמצא, מתחיל להתפשט מכל. שיעור שעבר הרב לימד אותנו שמיד עם תחילת התפשטותו, אז הוא מתחיל להתעגל. מתחיל להתעגל, והשפע מתפשט כאן, בצורת כזאת, כי העיגול הוא חלול בצורת כדור, נכון? משהו כזה. זאת אומרת, הרב, כמו שהעיגולים מתפשטים אחד תוך השני, גם כהיושר, הוא ממשיך להתפשט, אותו דבר. כן, כמובן שהעיגול הזה הוא נסגר, רק מה? כל פנים, עד עכשיו.
פשוט.
לכן על זה הדרך, עד שיש...
משלים עיגול.
בסדר?
בסדר.
זה בסדר? עד שהקו, עד שהגב מגיע למקום מצוין. עד שהגב מגיע למקום מצוין. בסדר? אז עיגולים ועיגולים ויושר. עיגולים, 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 והיושר מגיע עד למציאות מסוים. אני אחזור. הנה, הרב עונה על זה ממש עוד כמה שורות. ממש עוד כמה שורות, הרב בעצמו מתייחס שלנו ואומר איפה הוא נמצא ביחס לעיגולים ויושר. והנה דרך הקו, עוד פעם חזרתי לשורה המתחילה כדמיון, והנה דרך הקו הנעל המתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים. הנה הקו הזה, ממנו מתפשטים העיגולים. הקו הזה שהרב מדבר, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה, מראש גג העליון של העיגול. הנה מתחילת העיגול העליון הוא מתחיל להתפשט עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים. מה?
מה הכוונה במילה ביושר? מה הוא רוצה להגיד?
לקו היושר, לאור שמתפשט בצורת קו. עכשיו בעומק קצת יותר, אז אמרנו שבעצם הרב לא מתכוון לאור אינסוף, הוא מתכוון לעולם אדם קדמון. למה? בני שהרב אומר גם הקו ההוא שורה מנהל גם, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון. זאת אומרת, מאיכן שמתחיל העיגול הכי גבוה של אק, שזה הכתר הזה, הנה מכאן, אז מכאן מתפשט, מתחיל להתפשט היושר, מכאן. עכשיו, מי שמתבונן בזה, אז לכאורה זה לא נכון, כי הקו הוא דבוק באינסוף. יפה. עוד פעם, שכולם יבינו. הרב אמר שהיושר הזה הוא מתחיל להתפשט מהעיגול הכי גבוה. הוא לא מדבר על האינסוף, הוא מדבר על העיגול של הכתר דאק. אז העיגול הזה נמצא פה. עכשיו, מי שמתבונן לציור, שזה הציור בעצם שהרב לימד אותנו כבר שיעור שעבר, מבין שהקו הוא דבוק באינסוף. הוא דבוק ממש באינסוף, אז הוא מתפשט יותר גבוה מהעיגול העליון. הוא יותר גבוה מתחיל. אז אם כן, שהרב אומר פה, גם הקו הוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, אז כמובן שכוונת הרב לא לקו של האינסוף ברוך הוא, מה שחזר אחרי הצמצום ומתפשט, אלא הוא מדבר גם כן ביושר, כמו שבעיגולים הוא דיבר על הכתר דאק ולמטה, ככה גם ביושר, כן, בדיוק, ככה גם ביושר הוא מדבר על הכתר דאדם קדמון. באמת מי שמתחיל מכאן, מי שמתחיל מכאן, זה הכתר של אק, אבל למעלה ממנו, כן, למעלה בחיבור הזה, כן, בחיבור של האינסוף, עד שמתחיל להתפשט העיגול הראשון, שזה כתר דאק, ומילא גם היושר דאק, הכתר דיושר דאק, עד אותו מקום, אז שם יש את הקו של האינסוף ברוך הוא. שהוא נמצא למעלה מאק. בסדר, ועוד נלמד על זה דברים יותר עמוקים.
זה מתקמצם, האור. מה
כבר מתקמצם?
לכאורה עכשיו אור אינסוף כשהוא נכנס בכתר דאק, אז הוא יורד כביכול בזכות שלו, כי אם אנחנו עושים...
כן, כן, זה מה שהסברנו.
צמצום?
נכון, זה מה שהסברנו שהוא שעבר במושג הזה של פשוט נרנחי בתוך הקו. שזוכר. תכף נדבר אולי קצת יותר באיזה. נכון. אבל ההתפשטות של הספירות ביושר היא לא שווה לעיגולים. זאת אומרת שאני לא אומר שכנגד עיגול אני אראה ספירה של יושר. זאת אומרת, אני לא אומר שכנגד, כמו שכנגד הכתר של אק, אני רואה את הכתר של היושר, כתר די עיגול די אק, ככה אני אראה את הכתר של היושר, אז ככה גם כן בעיגול השני. אני לא אומר שהעיגול השני שהוא חוכמה, הוא עומד ממש כנגד החוכמה ביושר. והבינה, שזה העיגול השלישי הפנימי, אז הוא עומד כנגד הבינה של היושר. אני לא אומר ככה, מפני שיש כלל שהזכרנו אותו שיעור שעבר, שהרב כותב אותו בשער מבית פרק ג' וגם במבוא שערים דף י"ג עמוד שני. שכל העשר עיגולים הם מתפשטים סביב, הם מתעגלים, ההתחלה שלהם תגלת סביב הג' ראשונות. של אותו שיעור קומה. כל שיעור קומה כולל 10 ספירות. והרב כותב שכל ה-10 עיגולים מתפשטים סביב הג' ראשונות מתוך אותם ה-10. נכון. כוונה שאם יש לנו... כן, אנחנו לא אמרנו אבל שכל ירידה זה ספירה. לא, גם שיעור שעבר הערנו את זה. שבכל מקרה, אפילו שאני אומר מיד שמתחיל להתפשק קצת היושר, מתחיל שוב להתעגל, שוב להתעגל, זה לא אומר שהכוונה לספירה כנגד ספירה. אז אם כן, אם אני מצייר נגיד 10 עיגולים בצורה כזאת, שמקבלים את השפע דווקא מלמעלה, 10 עיגולים, נגיד שיש פה 10, עכשיו, הספירות הן יהיו בצורה כזאת, נגיד כתר, חוכמה, בינה, סתם של הציור, זה לא נכון המידה של הספירות ככה, אבל כתר, חוכמה, בינה, וההתעגלות של העיגולים, הם יהיו סביב הספירות התחתונות, שזה חג התנאיה. שבע ספירות
תחתונות. כל העשר...
משהו כזה. כל העשר ספירות של העיגולים הם יוצאים מהראש, מהגימל הראשונות. בראש נמצאים גימל ספירות הראשונות, שזה כתר, שזה הגולגולת, וחוכמה ובינה, שזה המוחין. שהמוחין בתוך הגולגולת. אז העיגולים מתחילים להתעגל, כל העיגולים, אפילו עיגול המלכות, מתחיל להתעגל כנגד הראש. והם מתעגלים, הכוונה, השלל שלהם מתחת לרגליים. אז זאת אומרת שמהגרון ולמטה, אין לך יציאה של עיגולים מתייחסים לאותו שיעור קומה. בסדר? אז אני לא אומר שהעיגולים הם מתחילים להתפשט כנגד ספירה מקבילה אליהם ביושר. אני לא אומר כתר של עיגול יצא כנגד כתר. חוכמה מחוכמה, בינה מבינה, זה לא ככה.
זה שהעיגולים יותר גבוהים.
אין יציאת של עיגולים מהגרון למטה. אין יציאת, אבל הם מתעגלים. כיוון שהוא עיגול גדול, נגיד שהוא מתחיל להתעגל מהכתר, עד מתחת לרגליים. זאת אומרת שהרגליים בכל מקרה עומדים בחלל של העיגולים.
זה יותר גבוהים מהעיגולים.
לא, בכלל לא.
הם יצאו מהגימל הראשונות.
הנה
חינני. השאר יוצאים מכל האורך.
הנה חינני, אבל אפילו השבע תחתונות של היושר מקבלים אור הרוח. והעיגולים מקבלים אור הנפש.
שגר.
כל מכוח האור הצוד. רק מה, הסברנו שוב שעבר, שככל שהאור מתפשט בקו, הוא מרחק מהחיבור הזה, מהקצה הזה, ככל שהוא מתרחק מהקצה איפה שהוא נוגע באינסוף הסובב, אז הבחינה היא יורדת. ככל שיש בקו הזה מציאות של נער נחי, נפש רוח נשמה, חיה יחידה, אז ככל שהוא מתרחק מהאינסוף, מהחיבור, אז הוא יורד בדקותו, באיכותו. אז הוא נעשה חיה, נשמה, רוח, נפש. ואז זה נוטה לי את הקצבה ואת ההפרש בין עיגול לעיגול, וגם בין ספירה לספירה ביושר.
אם אני אומר מהגר, כל ספירה, זאת אומרת, מכתר לקח שלושה קווים, וחוכמה שלושה...
זה לא מוכרע, לא מוכרע. אנחנו לא יודעים איך בדיוק זה היה, אבל סתם ככה מחלוקה שרירותית אפשר להגיד ככה, למרות שזה לא ידוע הפרט. אז ככה, אז הרב הסביר מאיכן הוא מתחיל להתפשט, ואמרנו שעכשיו כך, עוד פעם, גם הקו ההוא, שרום התחילה ענה לגן, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, זאת אומרת מאיכן שמתחיל עיגול הראשון, שזה הכתר דאק, ככה מתחיל היושר, של אק, שזה הכתר של יושר של אק, זה יהיה הכתר שלו, אבל למעלה ממנו, בחלק הזה, אז יש את ההמשך של הקו, איפה שהוא נדבק באינסוף, כמובן. איפה הוא מסתיים הקו? הרב אומר, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש. מלמעלה למטה, כלול מ-10 ספירות. עוד פעם, הוא מתחיל מהעיגול, מכנגד העיגול של כתר דאק, שזה העיגול הכי עליון, כלומר הכי גדול בחלל, והכאן הוא מסתיים, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש.
הוא לא יוצא מתחת.
מה?
הוא לא בוקע את העיגולים, ככה זה יוצא.
נכון, אבל ביחס לעיגולים...
לא, ודאי.
אם נגיד זה החלל, אז עכשיו ככה. יש פה נגיד את ה-10 עיגולים של אק. אני מקצר, כן? אבל צריך לצייר פה 10 עיגולים דאק. אני צמצמתי אותם ל-1, אבל באמת הציור צריך להיות 10 דאק. 10 ספירות דאק.
זה המלכות.
10 כאלה. עכשיו, זה העיגול האחרון יהיה. זה יהיה המלכות של אק. בעיגולים, העיגול הכי פנימי, הוא הכי פחות, נכון? ככל שהעיגול יותר גדול, אז הוא יותר זך, הוא יותר מעולה מחברו. עכשיו, זה העיגול יהיה האחרון של ה-10 ספירות של אק. אז בעצם העיגול הזה הוא יהיה מלכות של אק, נכון? בעצם הוא מלכות. מלכות של אק. עכשיו, אחרי שנגמר 10 ספירות של אק, מלכות של אק, הוא מתחיל כתר של עתיק. עתיק זה הפרצוף, עתיק יומין, הוא הפרצוף הראשון, של עולם האצילות. למרות שבתרשים שיש לנו, אז כתוב שיש פה רק 5 פרצופים. מי שמסתכל בתרשים מתחת לכותרת פרצופים, אז רואה שהפרצוף הכי גבוה זה אריך אנפין. אבל זה ביחס לשם הוויה, האחיזה של החמש בחינות של שם הוויה, אז יש לנו רק חמש פרצוף, ויש פרצוף יותר פנימי, שהוא נקרא פנימיות הכתר, הוא יותר פנימי מהכתר הזה, שנקרא פרצוף הלחנפין, יש פרצוף יותר פנימי, קוראים לו פרצוף עתיק יומין. עכשיו, אז אחרי מלכות של אק, אחרי מלכות של אק יהיה 10 ספירות של פרצוף עתיק. כן, יהיה 10 ספירות העתיק, יומין.
כל פרצוף מורכב מ-10 ספירות, אבל?
נכון, כל פרצוף מורכב מ-10 ספירות. אז אני עושה 10 של אק ו-10 של עתיק. ואחרי עתיק יש כמו במדרשים את באריך, נכון?
כן.
אחרי עתיק יש 10 באריך. בסדר? 10 באריך. וכמובן בציור מה שאני צריך, בציור מה שאנחנו צריכים זה את העיגול הכי אחרון. יפה מאוד. את העיגול הכי אחרון אני צריך בציור. אז יש לי מלכות דעק, מלכות דעתיק, מלכות דעריך. אז ביחד זה 30 עיגולים. עכשיו, הפשט של דברי הרב, נחזור רגע. הרב אומר, הנה נראה את הלשון. הרב אומר, עד איפה הוא מסתיים, היושר? עד למטה מתחתית סיוע כל העיגולים, ממש. זאת אומרת, אם היושר מתחיל מכאן, אז לפי פשט דברי הרב, לפחות הוא מסתיים כאן. משהו כזה. נכון?
כתר דק, לא? העיגול הכי חיצוני, לא?
רגע. הרב אומר, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש. עכשיו ככה, מתחתית סיום כל העיגולים. מה זה מתחתית סיום כל העיגולים? באיכות, תחתית סיום כל העיגולים, מה זה?
זה הכי קרוב לחיצוני.
אז זה הכי קרוב, אז זה הכי קרוב לאינסוף.
הכי קרוב לאינסוף, זה כתר דק.
זה צריך להיות יותר מה...
מלכות.
גם מהכתר.
יותר מה, כן.
נכון, הוא צריך לעבור את כל העיגולים.
אין עוד מקום החלל, אז זה לא יכול להיות.
לא, 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 לא מקום החלל. אז לאט לאט, עוד פעם.
זה מגיע שלא פעם בחלל.
רגע, רגע, רק שנייה, רק שנייה.
אמרנו שהקבל שמיורד
כל פעם מתעגל עוד עיגול,
מגיע
לאמצע,
שם
יעשה עוד,
זהו,
אין
עוד
עיגולים.
לעבור את האמצע,
לכיוון
משהו. לפקוע את העיגולים? אמרנו, יורד. העיגול, יורד, יגיע לאמצע, לעיגול
הפנימי המלכות.
למה
יעצר?
למה הוא
ממשיך
אחרי האמצע?
יפה מאוד, אז תכף נענה על זה, בסדר, בלי נדר. השאלה קודם כל, האם באמת דברי הרב הם נכונים פה, האם הוא מתכוון למה שהוא אומר, כי הוא אומר ממש. הרב אומר פה קודם כל לפי הפשט, הרב אומר שהיושר מסתיים עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש. לכאורה, בהתחלה שהוא התחיל להתפשט, אז הוא התחיל מבדיוק איפה שמתחיל להתעגל, העיגול הכי גדול, שזה כתר דק. בסוף, למטה, לפי פשט דברי הרב, הוא עבר את העיגול הכי אחרון. זה לא רק מלכות, מה שאנחנו צריכים באמת. אפילו את הכתר של אק הוא עבר, כלומר הוא בקע אותו מצד מטה. והיושר הוא מבצבץ מתחת לתחתית של העיגול הכי גדול. אז קח את העיגול הכי גדול, שזה נניח שזה הכתר דק, אז היושר בקע אותו מצד מטה, כמו כדור שהכנסת מלמעלה, איזה מחת גדולה, והוצאת את המחת הזאת גם מתחת, מצד התחתון של העיגול, של הכדור הזה. אז הוא בקע את העיגול הזה. אבל למסקנה, הרב כותב לכמה נראה את זה, ואנחנו נפדה לב, ובכמה מקומות, המסקנה היא שזה לא ככה. כן, שהמסקנה היא שהיושר הזה, היושר הזה מסתיים, זה אמרנו מלכות של עתיק. הוא מסתיים ממש מעט למעלה מעיגול של מלכות. לכן כתבנו מלכות בצד של מלכויות. באמת מסקנה, אני בדי
לא חזרה. במלכות.
נכון, הוא לא נוגע במלכות של עתיק מצד מטה. או יש מועות בדברי הרב שמוכיחות שהאק הוא נמצא אפילו למעלה מהמלכות של עריך. יש בזה שתי שמועות, נעמוד על זה בסוגיה בדוכתה, בעזרת השם בלי נדר. במקום של הסוגיה ההיא נדבר על זה, אבל יש שתי שמועות בדברי הרב. פעם אחת הרב, דברה מוכיחים שהאק מסתיים, היושר מסתיים למעלה, מעט למעלה, מתחתית עיגול של מלכות דעתיק. זאת אומרת, למעלה מ-20 עיגולים מצד מטה. עוד פעם, אני מצייר עיגולים, 20 עיגולים, מוריד את היושר של אק, הוא בוקע את כל העיגולים שבפנים. כל העיגול, יש מיליונים של עיגולים. הוא בוקע את כל העיגולים מצד מטה. נגיד, יש פה גם כלא רק את הריך. יש פה את הבא ואת אימה. ואת זה, ואת הנוק שלו. הרבה עיגולים יש, הוא בוקע אותם, מצד מטה גם, הוא נכנס בשתי צדדים, מלמעלה הוא בוקע גם מצד מטה, ואז הוא מגיע ונעצר מעל עיגול המלכות של עתיק מצד מטה.
זאת אומרת,
ככה בחר המעציל ברוך הוא, מפני שצריך לעשות חילוק בין עולם האצילות לג' עולמות ביה, גם עולה לשאלה שוויניסטים, שלמה הוא לא נעצר במקום יותר גבוה. איך אותם? מה זאת אומרת למטה? עד איפה?
ההמשכה של השאלה היא המשכה של הקו היא מצד המעציל או מצד הנעצל. בכלל, המשכה של האור באוסו ואור בתוך החלל,
בוודאי שזה היה מצד המעציל, מה זאת אומרת?
זה סתירה.
למה?
כי לא יכול לקחת מפי שינוי במעציל, וזה לא יתכן.
לא, אנחנו לומדים בתת מודע שלנו שהכל משל אחד גדול. בלב אחי, אני לא יכול לומר שהאינסוף הוא פינה מקום. כבר הסברנו כבר, בשיעור הראשון אמרנו כבר, שהדבר הכי חשוב שאדם בא ללמוד מעשה מרכבה, יתעסק בקבלה, יתעסק באש. אז הדבר הראשון שהוא צריך להבין, שלא יש כל שום שינוי באינסוף, מה שלא יהיה. גם הצמצום לא עושה שום שינוי באינסוף. אפילו שאני אומר שהאינסוף צמצם את עצמו והשאיר מקום לנבראים, פעם שדברים הוא כפשטן, זה בסך הכל משל לאפשרות קיום לזולתו. כמו שאני, פחות או יותר, יושב על כיסא אחד, יש פה רק כיסא אחד, יש פה רק מקום אחד. ועכשיו אדם בא רוצה לשבת, אז אני מצמצם את עצמי קצת, ואני נותן לו גם כן אפשרות, גם אני יושב פה וגם הוא יושב פה, למרות שזה לא כל כך דומה בתחת, בנמשל. במשל זה כן, פשוט האינסוף ברוך הוא נתן, זה לא טוב, אבל נכון, ודאי שזה לא מגיע שום שינוי באינסוף. מה שלא יהיה, כל הדרושים פה, אמרנו כמה פעמים, שצריך לדעת שלא יהיה שום שינוי באינסוף ברוך הוא, שזה עיקר העיקרים. אז אם כן, האינסוף ברוך הוא בעצמו רצה לעשות חילוק בין עולם מסוים לעולם אחר, כמו שנלמד בעזרת השם בענף ד', רצה לעשות חילוק מסוים, לכן הוא העמיד את הקו בצורה כזאת שתעשה שינוי, שאנחנו נראה באמת איך זה עשה שינוי. למה הקו הזה שהוא נעצר דווקא מעל עיגול המלכות העתיק, או על איבד האמת יותר בעומק הדברים, הוא נעצר מעל עיגול המלכות העריך, למה זה עשה שינוי בין עולם לעולם? אז נראה את זה בעזרת השם. עכשיו...
אם אנחנו רואים שההמשכה היא מצד המעציל, אז אנחנו יחסים למעציל תנועה. זה לא ייתכן
להחליט את המעציל
כמו העולם.
שוב, זה רק... כן, אבל מי פעל את הפעולה הזאת?
הנעצל והמשכתו, גם בצמצום, גם את ההמשכה של הקו. חייבים להגיד ככה, שהנעצל והמשכתו ימשיך את הקו למטה, ולא המעציל, כי אז אנחנו עושים לו תנועה, וזה לא... זה יסתור את כל הדברים של הרב עד עכשיו, זה לא...
אז מי עשה את הצמצום?
גם מצד הנעצל שהיה כמוס לסיפור.
לא מכירה. זה לא נכון להגיד לך
מכילה.
טוב, בעזרת השם. בסדר, אז נתקדם. עכשיו הרב אומר ככה, שהקו של היושר הוא מסתיים איפה? עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש. אז אמרנו ש... כוונת דברי הרב... מה?
זה בגר של הבא
בימה? לא, בכלל לא. עכשיו הגענו הרבה יותר רחוק מהבא בימה.
אמרנו שעתיק.
בהתחלה ציירנו את פשט דברי הרב, שהכוונה שהיושר התפשט אפילו למטה מתחתית עיגול הכתר דאק.
אמרנו שזה לא.
ואמרנו שזה לא, וכמובן, בתון הפרשים כבר עמדו בזה, וככה כותב... דברי שלום דווקא עמודה ד' שמה שכתוב פה בדברי הרב ודאי שזה לאו דווקא, וגם כרם שלמה דף ממזיין גם כותב לאו דווקא, גם כן הבית לחם כתב שזה לאו דווקא, כולם כתבו לאו דווקא, אפילו שהרב כתב ממש. בדרך כלל שאדם אומר ממש, אז כוונתו בדווקא. אבל יש כמה מקומות בדברי הרב שהוא כותב ממש, ובכל זאת לאו דווקא, כמו בן בושרים בפלמת ח' למשל, שהרב כותב שם שטבור הלב, יש מושג שנקרא טבור הלב, שעוד לא הגענו למושגים האלה, כותב שטבור הלב הוא נמצא באמצע התפארת ממש, באמצע הגוף ממש. ואיבד הלכתה, טבור הלב הוא נמצא בשתי שליש, תחילת שתי שליש התפארת, ולא באמצע ממש. יש כמה מקומות שהרב כותב ממש ואין כוונתו בדווקא.
זה לא מוכרח ממש.
כן, ואפילו ברבותינו הראשונים יש מושג כזה שממש לאו דווקא. יש במסכת שבת, דרך ממדן השני, שם יש, כמר המשנה אומרת לגבי אם מותר לתת כלי תחת הנר כדי לקבל את הניצוצות. אז הגמרא אומרת פיבה שלא, המשנה אומרת פיבה שלא ישים מים בתוך הכלי. אז רש"י מסביר, ויש גזרת חכמים שם, רש"י מסביר שעל ידי שהוא שם מים והניצוצות נופלים, אז הוא מחבא ממש. תוספות, אז העירו על דברי רש"י, אמרו שאם הוא שם את המים והוא הולך, שם בערב שבת, אז איזה מחבא ממש יש פה, מחבא ממש, כוונה שרש"י מביא כאילו מחבא בידיים. כתבו תוספות, ורש"י שכתב ממש לאו דווקא. לפעמים אתה רואה שאפילו המפרש, הפוסק, לא חשוב, הוא כותב ממש, ולפעמים יש ראיות שהדברים הם לאו דווקא. פה יש לנו הרבה ידיעות מוקדמות, שהקו הזה, לכל היותר, הוא מסתיים למעלה ממלכות של עיגולים, של 10 עיגולים של אק, זאת אומרת, של עתיק, סליחה. הוא מסתיים למעלה מהעיגול המלכות של עתיק לעולם האצילות מצד מטה. זאת אומרת, היושר של האינסוף ברוך הוא, או של אק, של עתיק, רק שנייה, הוא מסתיים למעלה מ-20 עיגולים שמתחתיו. למעלה מתחתית 20 עיגולים, או למעלה מ-30 עיגולים. אם אני אומר שהוא מסתיים למעלה מעיגול מלכות של אריך, אז אני מוסיף עוד 10 עיגולים, נכון? מכתר של אריך עד מלכות יש 10 עיגולים. אז אני אומר ככה, לפי אליבד הלכתה, אליבד אמת, אם אני אומר שהקו של האק, או הישר של אק, או הקו של האינסוף ברוך הוא, שלמעשה מסתיימים בשווה, כמו שאנחנו נלמד לכמה בסוגיות. אם אני אומר שהם מסתיימים מעל עיגול המלכות דעתיק, זאת אומרת, כאילו אמרתי שהם מסתיימים למעלה מתחתית 20 עיגולים. כי יש לי 20 עיגולים של אק, כתר וחוכמה, ובתוכו בינה, בתוכו דעת, חס מגבורה, 10 עיגולים, ואחר כך בתוכם עוד 10 עיגולים של עתיק, ואז למעלה ממלכות של עתיק, שזה 20 עיגולים מצד מטה, כל עיגול יש לו שתי, יש לו חצי עליון של עיגול, יש לו חצי תחתון. מצד מטה הם מסתיימים, היושר של אק והיושר של קו אינסוף ברוך הוא, הם מסתיימים למעלה מ-20 עיגולים מצד מטה. או למעלה מ-30 עיגולים, אם אני אומר שהם מסתיימים עוד למעלה מעיגול מלכות דאריך. אבל מה שהרב מסביר, שכביכול היושר הוא עקף גם, הוא בקע גם את העיגול של הכתר דאק, שזה העיגול הכי גדול, אז זה אותם הפרשים, אם זה אותנו שממש לאו דווקא. אז מה שאתם אמרנו פה, עד למטה מתחתית, סיום כל העיגולים ממש, אז לאו דווקא ממש.
יש היגיון בדבר הזה, כי היושר הוא אמור לתת לכולם, אז סביר להניח שהוא יחצה את כולם כדי לתת לכולם, לא?
נכון, מכוח סברה, אבל תכלס אנחנו יודעים שזה לא היה ככה. זאת אומרת שהם לא צריכו שהיושר יבקע גם כן את העשר עיגולים של עתיק וגם את העשר... כן, למה? מפני שהחיבור שלהם, קבלת השפע של העיגולים, זה תמיד רק מצד הגג העליון. רק מצד הגג העליון. בדיוק, זאת אומרת שהקו מתפשט, אז העיגול הוא מתעגל, נגיד, מצד מעלה. הוא נעצר מעל העיגול, נגיד שזה עיגול של אק או של עתיק, שהוא לא נוגע מצד מטה בעיגולים שלהם. אז בדיוק, השפע שהוא מקבל העיגול חי, הוא פשט בגג עליון, ולכן הקו הזה הוא לא צריך לפקוע למטה, מפני שגם הוא יפקע אותו, הוא לא מקבל משם השפע. בסדר?
אז מה נפקע מינה?
מה קורה למה נפקע מינה?
אבל אם כל השפע, כל המשמעות היא מהחלק העליון, אז על מה אנחנו מדברים מהחלק התחתון? זאת אומרת, הוא לא מקבל הרי את השפע מהחלק התחתון, זה מהחלק העליון.
שוב, אז
מה המשמעות?
מה שאמרנו מקודם, שהנפקע מינה היא לעשות חילוק בין עולם לעולם, כמו שבעזרת השם נראה. זה חסר לנו קצת פרטים, ולכן אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הנפקע מינה שלמה בעצם הקו של היושר הוא לא בוקע גם כן את שאר העיגולים, שיבקע אותה, מה יש בזה? בלאו הכי הם לא חיים משם. אז הנפקא מינה היא כדי לעשות חילוק בעולמות היושר שמלבישים על הקו הזה. רק אסביר לאט לאט, הוא יכניס עוד פרטים, שעל הקו הזה שנקרא יושר דאק, כמו שהסברנו עכשיו, מלבישים עליו עוד עולמות, עוד עולמות, ויש חילוק דרגות בעולמות האלה, שהוא עושה הרבה נפקא מינה, עד הלכה למעשה. אז בעזרת השם הזה נלמד לכמן. כן, כן, הנה, אמרנו שעוד כמה שורות הרב עונה על זה, הנה, כבר. אז טוב, ממש לאו דווקא, ולא רק לאו דווקא, זה אפילו 20 עיגולים למעלה מכן, כן? אז רואים כמה דברי הרב לפעמים, הם לכאורה, הם לא מדויקים, כמובן שזה בכוונת תחילה, כדי לעורר על המעיין, לדעת שהאדם שלומד במקצוע כזו, שזה צריך להיות שקול ומעיין ומיושב, לדעת איכן הרב מדבר, מתכוון לליבת האמת, איכן לא, בסדר? כלול מ-10 ספירות, הקו הזה הוא כלול מ-10 ספירות, אז מדובר פועלה, יושר באדם קדמון, יש לו גם שיעור קומה, שזה 10 ספירות, בסוד צלם אדם ישר, בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג'
קומה.
הנה, לאט לאט, אני חוזר. לאט לאט. עוד פעם, הרב אומר, עד למטה מתחתי ציום כל העיגולים ממש. מלמעלה למטה. מלמעלה איפה שהוא התחיל, הרב התחיל אותו מעיגול, הכתר דאק. עד למטה, ואמרנו, למטה זה הכוונה למעלה, מתחתית 10 עיגולים דעתיק, או למעלה מתחתית 10 עיגולים דעריך. מה שהרב כתב מקודם, שהוא בוקע עד כולם, זה לאו דווקא. כלול מ-10 ספירות. הוא כלול מ-10 ספירות, כמו שהעיגולים דעק, הם כלולים מ-10, יש 10 עיגולים דעק, ככה יושר כלול מ-10 ספירות. בסוף צלם אדם, צלם זה כמו תואר, ככה יש רמב"ן בנעשה האדם בצלמנו, והרמב"ן, כמו הרמב"ן כותב שצלם זה תואר, תואר אדם, כביכול על המשל, אז הקו הזה עשוי בצורת צלם אדם ישר בעל קומה זקופה, כלול מרמה חברים. בעל קומה זקופה, זאת אומרת שהוא נראה הצלם הזה כדמיון אדם שעומד בקומה זקופה, מפני שיש מציאויות לפעמים שהרב יסביר שהפרצוף הוא עשוי בצורת אדם שהוא מקופף או רובץ, יש כל מיני בחינות, מה?
כמו רגליים דאריך.
יפה מאוד, כמו רגליים דאריך, כמו נאי דאימה בשער ח' פרק ג', שהרב באמת מזכיר את אק ועושה חילוק, שאומרים לה אק, אני אומר שהוא זקוף, אבל מה שאין כן אימה שהיא רובצת על האפרוחים, והאם רובצת על האפרוחים, אז הרב מסביר את זה. לכן הרב הדגיש שפה האק הוא עומד בקומה זקופה. ולאפוקה מבחינות אחרות שלפעמים הרב מדבר שהפרצוף הוא עומד בצורה לא זקופה, כגון שהוא רובץ או מקופף וכיוצא בזה, אז האק עומד בקומה זקופה כמו אדם שעומד זקוף. כלול מרמה חברים, זאת אומרת באופן כללי הוא כולל 10 ספירות, אבל באופן פרטי כל הכישורים וכל הפרטים שיש בתוך ה-10 ספירות ואיך הם מתחברים, אז הוא כלול גם כן מרמה חברים, כמובן רוחניים בתכלית הרוחניות, והם מצטיירים בצורת ציור ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע, כמו בציור שהצלם הוא עשוי בצורת 3 קווים, חוכמה חסד נצח, בינה גבורה עוד, חסד דין רחמים, קטע תפארת יסוד מלכות, הוא עשוי בצורת 3 קווים, וימין שמאל ואמצע, כלול מ-10 ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרדת ל-10 ספירות עד אין קץ. על דרך הנ"ל אמרנו שאין קץ זה דווקא בערכנו, אנחנו לא יכולים לספור את זה, אבל השתבח שמו בורא עולם יודע בדיוק כמה, לכמה הם נפרטים. באופן כללי מי שמסתכל עליו כביכול רואה 10 ספירות, אבל באופן פרטי כל ספירה היא נפרטת ל-10, וה-10 האלה נפרטים ל-10 ו-10 ל-10 עד אין קץ. יפה. בעניין ה-10 ספירות, על דרך הנ"ל בעניין ה-10 ספירות שהם בדרך עיגולים, כמו שהעיגולים נפרטים לאין קץ, ככה היושר נפרט לאין קץ. והנה, בחינה זו השנייה נקראת צלם אלוקים, ועליה הרמה זה כתוב. איזה בחינה? היושר. הבחינה של היושר נקראת צלם אלוקים.
למה זה דין?
היא לא בחינה דין, למה היא בחינה דין?
לא, צלם אלוקים, שם דין.
צלם אלוקים, יפה. זה מפני שהרב מדבר על אק. אק, בערך הבחינה יותר גבוהה ממנו, אז הוא נקרא, כן, אז הוא נקרא דין. יפה מאוד. וכמו שהרב מלפעמים מזכר, המראה בעזרת השם, הוא כותב שהאק נקרא בזוהר הקדוש אדם דבריאה. אז למה, דבר שלום שואל, למה הוא לא נקרא אדם דאצילות? אצילות זה יותר גבוה, אז תזכיר, אדם דאצילות, אם אתה רוצה להעלים את בחינת אדם קדמון, וכביכול להלביש אותו במדרגה תחתונה יותר, לקרוא לו אדם דבריאה, תקרא לו אדם דאצילות, שזה עולם יותר גבוה מעולם הבריאה. תסביר שבערך העליון ממנו הוא נקרא בריאה. שיש בחינה שיותר גבוהה ממנו שנקראת עולם האצילות בערכו. אם אני אומר שרק נגיד מתחיל מאיזה מציאות מסוימת בקו, ויש רווח.
שתי עולמות או רגיש?
יש בין התחלת, כן, יש רווח מההתחלה של רק. נגיד שרק מתחיל מכאן. אז בשלב הזה, השפע פה שנמשך אל רק, יש לו גם כן איזה שם מסוים. יש לו גם כן איזה בחינה מסוימת שמציגה את עצמה. האק עצמו גם צריך את הבחינה הזאת. הבחינה הזאת שעליו, שעדיין כל השיא לא הגיע אליו, אז היא יותר ביותר זקה ממנו, נכון? יודע שהוא יותר פחות והוא זקוק לה, אז הוא ביחס אליה הוא נאצל, היא משפיעה בו, אז הבחינה יותר זקה. אז אני יכול לקרוא לאצילות בערך אק של האדם קדמון, שהוא נקרא בריאה. גם אני יכול לקרוא לאק אלוקים. בערך הבחינה שיותר גבוה ממנו, שהיא תקרא בערכו ההוויה. תורת
ביחס. זה מה שקראנו
כביכול, כביכול אינסוף? מה שנמצא מעל? לא, לא דווקא. למשל, אם אני אומר שהיושר הוא מוצג בצורת אור הרוח, והשפע שנתפשט בתוך העיגולים הוא מוצג בצורת אור הנפש, אז כל האק בין די יושר, בין די עיגולים הוא נפש ורוח. חסר לו נשמה, חיה ויחידה.
זה נעליו.
יפה מאוד. אז אני אומר שנתפשט בעיגולים מתחילת העיגול הראשון, שזה עיגול הכתר דאק, אז אני קורא באופן כללי עם כל השפע הזה שמתפשט בעיגולים, קוראים לו נפש, והשפע שמתפשט ביושר קוראים לו אור הרוח. אז ביחס לאור הרוח הזה שמתפשט, חסר לו פה נשמה חיה ויחידה. אז אני אומר שהשפע שנמצא יותר גבוה ממנו הוא מקרה נשמה חיה. ככה כותב דברי שלום, ככה שמי שימון. אז בסדר, יפה מאוד. אז נקרא צלם אלוקים, הבחינה הזאת נקראת בתורה צלם אלוקים. איזה בחינה? לאו דווקא אק, אלא כל בחינה של יושר. אז התורה דיברה באופן כללי, כל בחינה של יושר היא נקראת צלם אלוקים. מפני שהתורה מדברת בלשון בני אדם, והאדם הוא עשוי בצורת היושר, הוא עשוי בצורת ג' קווים, אז לכן הוא נקרא צלם אלוקים, כי האלוקים, תורה עולם משתבח שמו, הוא עשה את, את המרכבה שלו, הוא בנה אותה בצורת שלושה קווים, על דרך המשל, והאדם עשוי צורת שלושה קווים, אז כביכול הוא נמשל למעשה המרכבה של בורא עולם, שהרכיב אותה בצורת שלושה קווים. באיזה בחינה זו? דווקא ביושר. לא רק ביושר של אדם קדמון, אנחנו נלמד שגם בעולם האצילות יש בחינה של שלושה קווים, בבריאה יש הרבה עוד עולמות ופרצופים שיש להם צורת שלושה קווים.
לא כולם.
לא כולם, לא כולם. אבל...
שלושה קווים היה רק מהאצילות ולמטה, אבל...
מה?
זה
היה קו אחד. באק גם?
כן, השלושה קווים באק זה רק בכוח. הגילוי שלהם שיצאו לפועל זה רק עם האצילות
ולמטה. למה? למה כבודו עושה חילוק הזה? למה?
כי עד השבירה זה היה קו אחד, וזה גם בבחינת של אלוקים, של דין, שזה היה...
כן, אבל שבירה זה מושג שנזכר מהטבור של אק ולמטה, ולא מהטבור ולמעלה. מה עם הקודים?
הקודים זה קו אחד, זה לא שלושה קווים.
למה ידבר אדוני כדברים האלה?
ככה נשאל את דברי הרב, אם אני לא טועה.
למה? הקבוצה לא מכיר את סידור של מורים ורבנו הרשש? שם עולים הרבה לעולם הקודים בצורה שלושה קווים.
אולי אחרי התיקון.
לא. ממש לא. לאט לאט, לאט לאט, בעזרת השם, לאט לאט. בסדר. עכשיו אומר הרב ככה. אז הנה בחינה זאת השנייה. שוב, מבחינה זאת השנייה, כוונה ליושר, אבל לאו דווקא ליושר דאק, כמו שירמז את זה בבית לחם יהודה. שכוונת הרב, שבחינה זאת השנייה, נקראת צלם אלוקים, אני מדבר עכשיו על בחינת היושר, שזאת הבחינה השנייה, הראשונה נקראה עשר עיגולים. עכשיו אני מדבר על היושר. התורה, שאומרת צלם אלוקים, היא מדברת על היושר. אז אומר הרב, הבחינה הזאת של היושר, נקראת צלם אלוקים. למה? כי האדם הוא נמשל. בורא עולם עשה את האדם בצורת שלושה קווים, והוא נמשל למעשה המרכבה של בורא עולם שעשה את מערכת היושר בצורת ג' קווים. ועליה רמז הכתוב באומרו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. נכון? בצלם אלוהים לכן נקרא אדם דבריאה. בצלם אלוהים ברא אותו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, וכמעט כל ספר הזוהר והתיקונים, רוב דבריהם כולם מתעסקים, בבחינה השנייה הזאת בלבד. כמה שתה במקום אחר, כמו שכתוב את תה, כמבואר את תה במקום אחר, עוד פעם, וכמעט כל ספר הזוהר והתיקונים, רוב דבריהם כולם מתעסקים בבחינה השנייה הזאת, כלומר של היושר, מפני שיותר קל, שוב, כמה שהתורה דיברה בלשון בני אדם, וכשאדם רוצה לדעת את בוראו, אז הוא מתעסק בסודות התורה, סודות התורה הוא לא יכול להבין רק על ידי משלים, והאדם עצמו אמרנו שהוא עשוי בצורה צלם אלוקים. לכן הזוהר הקדוש, שזה הבניין אב של חוכמת הקבלה, רוב דבריו הוא מדבר על הסוגיות של יושר, כדי שאדם ידע לפעול, הוא יראה את המשלים שעשויים בצורת היושר, מדבר על היושר שאדם יבין במה מדובר. אבל אם הוא ידבר איתו רק על העיגולים וימשיל לו משלים, אז אדם לא ידע. כי התורה, שוב, התורה מדברת בלשון בני אדם. בני אדם עשויים בצורת יושר. לכן צריך לדבר איתם בסוגיות של היושר. בלבד, כמה שאתם מקום אחר, הרי בזה, הרי שהסברתי, הרב אומר, שיש עיגולים ויש יושר, אז בזה אני מיישב את המחלוקת שלמדנו לפני כמה שבועות, חקירה של המקובלים בדף א' סוף עמוד ב', שהמקובלים, נבוכו הרב אמר, יש כאלה אומרים עיגולים, הספירות עומדים, יש כאלה הספירות עומדים יושר, אז את הקושייה הזאת אומר הרב, וזה יתקיימו בית הסברות, כי יש בית בחינות. דרך עיגולים ודרך קווים, שתיהם כאחד טובים, דברי אלוהים חיים. ובזה התיישבו לך כמה מאמרים הנראים כחלוקים זה עם זה בעיני הסדר ומצב העשר ספירות. למה? כי בעיגולים הספירות עומדים אחד תוך השנייה, ובאילו ביושר הספירות עומדים אחד מתחת לשנייה. כן? אז לפעמים אדם, הרב אומר שאדם ישבו להשוות את שתי השמות, אז הוא לא יבין איך זה נשתיישב ביחד. הרב אומר, לפעמים צריך לדעת שהרב מדבר בזוהר, השבי מדבר בזוהר על העיגולים, לפעמים הוא מדבר על היושר. בסדר?
סליחה, אחד סוף הדברים.
איך אותם? חצום
חצום, חצום
חצום. כן, הרב תירץ את זה כבר לאל, בדף י' א', עמוד ג', הרב תירץ ואמר שהחילוק בין חצום חצום לשלושה רים מתבהר לכמן בעולם הנקודים, שלפני בריאת העולם הספירות היו עומדים חצום חצום. ואחרי בריאת העולם הם היו עומדים בצורת ג' קווים. אז גם את התירוץ הזה, הרב תראה, את הקושי הזאת הרב תראה.
אנחנו מדברים אחרי שלושה קווים כמו
שאומרים? לא, הרב פה מדבר על אק. החילוק של אחד סמכה ושלושה קווים זה חילוק ספציפי שמתייחס לעולם שעמד מהטבור של אק ולמטה. אבל פה שהרב מדבר על אק, שזה עולם שקדם לחילוק הזה, אז שמה, לפי פשט דברי הרב, אז האק הוא מסביר הרב שהאק עומד בצורה שלושה קווים. לא, לא שייך בו המושג הזה של חצמך. יפה. אומר הרב, גם יתבהר לך החקירה הנ"ל, איך יהיה ראש בסוף מעלה ומטה בעניין העשר ספירות. בוער בכל בית בחינות אלו, כן? שעל ידי הקו, הקו עצמו מראה לי איך יש בחינה של מעלה ומטה. כיוון שהקו צד אחד שלו הוא מתחיל מהאינסוף ממש, הוא דבק באינסוף, אז המקום שהוא דבק באינסוף הוא נקרא מעלה. ככל שהוא יורד הוא נקרא מטה. ואז גם את זה אני מתארד. האחד בחינת עשר ספירות בציור עיגולים, זה תוך זה. זה פשוט הוא שעיגול הסובב על כולם, שהוא גלגל הכתר, הנה הוא דבוק עם האינסוף יותר מכולם, ולכן משובח. אומנם גלגל השני הנקרא חוכמה, יש הפסק בינו ובין האינסוף. והוא גלגל הכתר, המפסיק בין החוכמה לאינסוף, זה גלגל הכתר. לכן מעלתו למטה ממעלת הכתר. כיוון שהוא מקבל מהאינסוף הסובב, הוא מקבל על ידי מעבר של עיגול הכתר, אז לכן הוא יותר חלש, הוא יותר רחוק. אז לכן הוא נקרא חוכמה. והוא לכן מעלתו למטה ממעלת הכתר. עוד פעם נחזור. וזה פשוט הוא שעיגול הסובב על כולם, כלומר העיגול הכי גדול בחלל הזה, שהוא גלגל הכתר דאק, יפה מאוד, הנה הוא דבוק עם האינסוף יותר מכולם, כולם דווקא דבוק ממש, כי הרב אמר, למדנו שוב שעבר, בדיוק, הוא קרוב אליו ביותר, הוא הכי קרוב אל האינסוף הסובב, ולכן משובח מכולם. מי? העיגול של הכתר באק. יפה. אמנם, גלגל השני, הנקרא חוכמה באק, יש הפסק בינו ובין האינסוף. מי? גלגל הכתר. גלגל הכתר של האק, הוא חוצץ בין האינסוף הסובב לבין החוכמה של האק. ולכן מעלתו למטה ממעלת הכתר, כיוון שהוא מקבל בריחוק וגם על ידי מסך הכתר באק, אז לכן מעלתו פחותה. וכן גלגל הבינה, שזה הספירה שאחרי החוכמה, הוא רחוק מן האינסוף שיעור בית עיגולים. איזה? כתר וחוכמה. יפה. ומעלתו למטה ממעלת החוכמה. ועל דרך זה כל עיגול ועיגול מכל העולמות כולם, לאו דווקא באק, אלא אתה יורד, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור אינסוף יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו, עד שנמצא, כאן הרב מדבר עכשיו עובר לעולם הזה, עד שנמצא כי העולם הזה הארצי החומרי, הוא נקודה אמצעית תיכונה, כלומר פנימית, תוך כל העיגולים כולם, בתוך כל המקום החלל והאוויר הפנוי הנ"ל.
השאלה.
אז רק שנייה, נחזור, רק שנייה נחזור, עד שנמצא, אז עוד פעם, שורה מתחילה ועל דרך זה, כל עיגול ועיגול מכל עולמות כולם, אשר בתוך החלל, כל הקרוב אל אור האינסוף, כלומר, הכדור, העיגול הכי גדול, היותר גדול, יותר מחברו, הוא עליון מאוד ומשובח מחברו. היותר גדול, הוא יותר עליון, כי הוא יותר קרוב לאינסוף. יפה, מה יקב? עד שנמצא כי העולם הזה הארצי, החומרי, הוא נקודה אמצעית, תיכונה אמצעית, תוך כל העיגולים כולם. זאת אומרת שהוא צריך להיות העיגול הכי קטן.
זה קשה. נכון?
רק שנייה. בתוך כל מקום החלל ואוויר הפנוי הנ"ל. וגם הוא מרוחק מן האינסוף הרחקה גמורה, יותר מכל העולמות כולם, ועל כן הוא כל כך גשמי וחומרי בתכלית הגשמיות, אם היא אותו נקודה אמצעית בתוך כל העיגולים, ואבן זה יתר.
פרוד. אם אמרנו שהאור אינסוף מגיע עד פחות ממלכות דעתי, אז הוא מפלש כביכול. איפה אתה רוצה להגיד שנקודה אמצעית? הרי אם אנחנו עושים עיגולים, 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 הוא כאילו מפלש את כל העולמות של ביה, מגיע עד מלכות דעתי בריחוק.
יפה, אבל כבודו, הוסיף פה את הרווה פה את הפרט של הקו של היושר.
אה, אנחנו מדברים ביושר בלבד.
בסדר, זה קושייה של רבנו הרשש בענף ד', קושיית הרמז גם לפני רבנו הרשש, לפני שלמה, אפילו לפני שנולד רבנו הרשש, כבר יש מפרשים שעמדו על זה, אבל זה פרט שעוד לא הגענו עליו. מה שהרב פה דיבר זה רק היחס לאינסוף הסובב. נכון שכאשר אנחנו נשלב גם את הפרט של קו היושר, אין לנו בעיה טכנית למצוא את העולם הזה, נכון.
אז רק מבחינת עיגולים ומילים, הפנימי,
זה... בדיוק, מה שהרב צייר עכשיו עד עכשיו, מה שהרב צייר עד עכשיו בענף ב' שלנו במדורה בתרא, שצייר רק עד ביחס לעיגולים הוא התייחס, דיבר על העיגולים כתר הזה.
אבל יוצא שהיושר חוצץ בעיגולים.
כן, 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 אז זה מה ששמענו הרב ערן.
לפי מה שהוא אומר זה חוצץ.
כן, כן, לאט לאט, אנחנו עוד נדבר על זה, בעזרת השם בענף ד', בין הזה, דף י' ד'. אבל כאן...
הכל
שווה? מה הכוונה שווה?
למעלה למטה, הכל אותו?
יש כרם שלמה, שהזכרנו את זה לפני שבועיים, אני זוכר טוב, שהכרם שלמה כותב שמה שהרב כתב בדף י' ד' עמודה ג' שכל ספירה היא שווה ביחס להתפשוט הרי לנסוף, אז ביחס לכל עיגול ועיגול. במובן שבפרטות יש הבדל, בגנה, שיש... חצי עליון של העיגול שמשם נמשך השפע מהקו, והחצי התחתון של העיגול לא מקבל ישירות מהקו אלא רק מהגג העליון של העיגול. זה ודאי שאיכן שהוא מקבל מנקב מפולש מקבל שפע שלו, אז שם יהיה בחינה יותר גבוהה של העיגול. זאת אומרת שאם אני אומר כמו בציור כאן, ודאי שכיוון שהעיגול מקבל מכאן מפתח גדול של הקו של האינסוף ברור, כיוון שהוא מקבל מהפתח הזה ומכאן הוא לא מקבל, או מכאן כאן הוא לא מקבל, אלא רק מכוח השפע שמתפשט כאן. אז אני אומר שאיכן שהפתח של העיגול יותר קרוב לקו, אז הוא יותר זך, אז הוא יקרא נניח כתר של אותה שיעור, חוכמה, לכן על זה זה.
אומרת, אנחנו צריכים להתקל מבט
על. הרב נתן כלל, בשער טנטה, איכן שהשפע יוצא מנקב גדול מפולש, אז שמה זה בחינה של פנים, ואיכן שהוא יוצא מנקב שהוא לא מפולש, אז הוא יקרא אחור. למשל, הוא אומר, תראה בפנים, יש עיניים שזה נקבים גדולים, אוזניים זה נקבים גדולים, ביחס למה? ביחס לנקבוביות הראש, נגיד מאחורה, אחד שיוצאים שערות, ראש, אחד שיש לאדם נקבוביות של אור, נקבוביות קטנות קטנות, כלומר שיש מאות אלפים של נקבוביות, אולי יותר. ביחס לנקב כזה קטן שהוא סתום וחתום, ביחס לנקב של חותם או של אוזן, שזה נקב פתוח, ודאי שהנקב של אוזן, שם יוצא שפר יותר, הרבה יותר גדול. כן, לא, אבל אפילו אם אני אקח באותו מקום, באותו גובה, אני כנגד העיניים מאחורה.
זה
יהיה פנים וזה יהיה אחור. ודאי שזה לא אותו דבר. יש הבדל בפנים לאחור. ערך של פנים ואחור זה בדרך כלל ערך של גר ובק. ג' ראשונות ובב קצוות. זאת אומרת, הפנים אני אקרא להם חבד, והאחור אני אקרא להם חגתנאי, שזה הגוף. זה פחות או יותר בדרך כלל הערכין, היחס בין הפנים לאחור הוא גדול, שזה גוף וזה נשמה בערך. בעיגול. אז זהו, אז הרב את החילוקים האלה לא ביאר, רק דרך קווים, על ידי הסוגיה קווים דעיגולים, יופי, אז יודעים את החילוק בפרטות של העיגולים. עכשיו ככה, הרב אומר, טוב, אז הרב הסביר ביחס לעיגולים, אם נרצה לדעת איכן עומד עולם הזה, אז הוא אומר שנניח שאני יודע שיש חמישה עולמות, באופן כללי, יש אק ואצילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש לי חמישה עולמות. כל עולם יש לו 10 ספירות. רק שנייה, סליחה. בואי נדבר רק על העיגולים רגע. 5 פרצופים יש לי, עולמות, אק ואביה. כן, זה בקיצור נקרא אק ואביה.
זה הפנימיים?
אדם קדמון, לא רגע, באופן כללי. באופן על הפשט. אדם קדמון ואביה, שזה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש לי רק 5 עולמות, 5 עולמות. בואי נדבר רק על העיגולים. נגיד שבגדול על הפשט, כל עולם יש לו 10 עיגולים. אז... אדם קדמו שלו 10, הק רשתי, בתוך ה-10 האלה של 10 יותר קטנים, שזה של הצילות, באיזה עוד של בריאה, יצירה, עשייה. זאת אומרת, אנחנו העיגול ה-50, על הפשט. אם נצטרך לצאת מיליונים, אז אנחנו העיגול האחרון, בכל מקרה. אנחנו העיגול האחרון. זה מה שהתכוון הרב. אז הריחוק שלנו מהאינסוף, זה מה שהזכרנו לפני כמה שיעורים, שהאינסוף הוא הכי קרוב אלינו, כתוב ירושלמי פחות, והאינסוף הוא גם
רחוקים
ממנו בתכלית.
הכי
גם הכי קרוב, קרוב משהו לחוק הוריו, אבל צריך לדעת שהריחוק בינינו לבינו הוא אין סוף, כשמו כן הוא, מפני שאי אפשר לרדת לסוף דעתו של בורא יתברך, הריחוק בינינו לבינו, תכלית הידיעה שלא נדעך, הריחוק בינינו לבינו הוא אין סוף, והקירוב הוא בתכלית הקירוב. אז זה דברים ש...
אפשר להבין, זה לא מבין זה היטב?
מה?
קורה, לא צריך להגיד מבין זה היטב. אם אני יודע שנקודה, אחרי כל העיגולים אני נקודה, אז למה אני מתקשור?
כי הרב, כשהרב אומר מבין זה היטב, שפעמים, כשהרב אומר מבין זה היטב, בדרך כלל, לא תמיד, כוונתו לרמוז שבמקום אחר הוא כתב דבר שיכול לראות כסתירה. אנחנו מהרב, תשמע, מבין זה היטב, כי במקום אחר יכול להיות שיראה לך לא ככה. בסדר? זה אחד מהכללים. צריך להיות מהנדס, אדריכל גם כן. אבל כרגע ביחס לעיגולים זה מובן. תמונה שהרב צייר מובן. יש לי 50 עיגולים, העיגול הכי פנימי.
עולם העשייה זה צריך להיות נקודה. לא שהמסתרים
זה
עיגולים,
ועולם
העשייה זה
עיגול. בסדר, אבל אם אני אקח לוח גדול יותר, אז אני אוכל לצייר אותו גם בתור עיגול, יהיה לי מקום.
כל יחסית
לתור הגדול שלנו. העולם שלנו גם ענק. גם גדול העולם שלנו, נכון? אתה צריך להיות עיגול גדול, על דרך המשל. עכשיו נמשיך. יותר מזה, ראינו שהרב קרא לכל הצמצום, לכל החלל, הוא קרא לו נקודה. נקודה אמצעית. בסדר? אנחנו ביחס לאינסוף ודאי שזה כמו נקודה. שורה המתחילה זה היטב. עוד יש סיבה שנייה. היא קרובה אל הנ"ל. כי הנה נתבאר איך הקו הנמשך מן האינסוף היה מתפשט. ואחר כך מתעגל ומתפשט יותר למטה, ומתעגל עד סיום תכלית כל העיגולים. ועיגול המתהווה ראשון במקום ראשית הקו, הנה הוא מעולה ומשובח מכל העיגולים אשר תחתיו. כי הנה הוא נמשך מראש הקו, כן, לאו דווקא מראש, קצת מטה מהקו, אבל העיגול הכי גדול הוא נמשך מהמקום הכי גבוה בקו, יחסית להתחלה, יחסית להתחלה של 10 ספירות. ועוד כי הנה הוא מקבל הערה ביותו במקום גבוה יותר מכולם. וזה העיגול העליון שבכולם יהיה נקרא מעלה. והעיגול היותר פנימי הוא אמצעי ותיכון שבכולם, אשר הוא תחתון שבכולם, אשר הוא מקבל האור מתחתית הקו ההוא, יהיה נקרא מטה. בואו נחזור עוד פעם, נחזור. שורה המתחילה זה היטב. עוד יש סיבה שנייה.
מה סיבה שנייה? סיבה שנייה למה?
למה סיבה שנייה? נו, כבודו יגיד לנו. סיבה שנייה למה למטה? סיבה שנייה למה יש מה למטה? עוד יש סיבה שנייה, היא קרובה אלינו. כן, למה יש לי מה למטה? כי הנה נתבאר איך הקו הנמשך מן האינסוף היה מתפשט, ואחר כך מתעגל ומתפשט יותר למטה. עוד פעם, הנה נתבאר איך הקו הנמשך מן האינסוף היה מתפשט, אבל הוא לא התפשט עד למטה בבת אחת. קודם כל הוא היה מתפשט קצת, ואחר כך מתעגל. מתפשט יותר למטה, הוא מתעגל. מתפשט, מתעגל, מתפשט, מתעגל, לאט לאט. יפה, באופן כללי 10 פעמים, עד 10 ספירות. עד סיום תכלית כל העיגולים.
לא, אבל עד סיום תכלית יותר.
נכון. לא, הפוך, פחות. הקו הוא מסתיים למעלה מ-20 עיגולים, נכון? זה מה שהרב אמר ממש, מתחתית, אמרנו לאו דווקא, נכון? הרב אמר בהתחלה, שהתחלנו את השיעור, הרב אמר, הקו מתפשט עד למטה מתחתית עם כל העיגולים. אמרנו שזה לא ככה. מה שלימדו הרבה פעמים מפרשים, כשאני באתי לחטא, הם עומדים למעלה מ-20 עיגולים. כלומר, למעלה מ-10 דעת מצד מטה, ועוד 10 של עתיק דעת צילות. פרצוף עתיק של
הצילות.
עוד פעם, זה פשוט, זה פשוט. באופן כללי אני מסביר עכשיו. יש לנו 5 עולמות, באופן כללי, על הפשט. כל עולם הוא כלול מ-10 ספירות. ה-10 ספירות האלה נחלקים ל-5 פרצופים. אז באופן כללי, יש לי 5 עולמות, כל עולם כלול מ-5 פרצופים, כל פרצוף כלול מ-10 ספירות. כבר לא נתחיל עם זה. יש לי 5 עולמות, אק ואביה, כמו מתרשים. יש לי 5 עולמות, אק, אדם קדמון, והצילות בריאה יצירה עשייה. אק ואביה. כל פרצוף, כל עולם, כלול מ-5 פרצופים.
מה
זה פרצוף? אמרנו מה זה פרצוף. פרצוף זה שיעור קומה שעל ידו המעציל ברוך הוא מנהיג את העולמות, והוא כלול מ-10 ספירות. עכשיו, על הפשט זה הביאור של מילת פרצוף. פרצוף זה לא כמו שאנחנו מכירים פנים, זה שיעור קומה של 10 ספירות. אז יש לי 5 עולמות. כל עולם יש לו 5 פרצופים. כל פרצוף יש לו 10 ספירות. בסדר? אז באצילות, בעולם האצילות, יש 5 פרצופים. בעולם האצילות יש לו עריך, אבא, אמא, זה ונוקבה דזה. כמו שכתוב פה בתרחיב. חושב, יש פרצוף יותר פנימי שלפעמים מזכירים אותו, לפעמים לא מזכירים אותו, קוראים לו עתיק. אז לכן הזכרנו שהבחינה שנמצאת מיד אחרי 10 עיגולים של אק, קוראים לה עתיק של אצילות. זה הפרצוף הגבוה ביותר של עולם האצילות. בסדר, זאת פעם, יש לי 5 עולמות. כל עולם יש לו 5 פרצופים. כל פרצוף יש לו 10 ספירות. זה פחות או יותר בגדול. לא, 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 בכל עולם. בכל עולם יש... אמרנו, כל עולם יש לו 5 פרצופים, או 6 פרצופים. כל עולם יש לו 5 פרצופים, יש לו עתיק, עריך, הכל.
הרב, שהרב,
הנה חינם, יפה מאוד, נכון? נכון, זה אמיתי. עריך הוא נקרא חיצוניות של הכתר, והעתיק נקרא פנימיות של הכתר, יפה.
אמרנו שהאור אינסוף נכנס, הוא נכנס בשווה, נכון? והוא לא ביטל כביכול את הספירות,
נכון.
למה? בגלל שהעיגולים עשו לי כמו להבדיל משהו אב שמונע מהם?
משהו כזה.
כן?
הוא
בוקע את העיגולים מצד מטה. בלי להמשיך עם עיגול. כן. נכון, אבל לא ביחס לספירות של יושר. נכון, הרב לא הזכיר את הפרט הזה. הרב הוא נשמר בלשונו, הנה עוד פעם נקרא. שורה מתחילה זה היטב. עוד פעם, שורה מתחילה זה היטב. עוד יש סיבה שנייה, לעניין של מעלה מטה. מדוע יש לי מעלה מטה? איך על ידי ההתפשטות הזאת של היושר והעיגולים שלי מעלה מטה? והיא קרובה אלינו. כי הנה נתבאר איך הקו הנמשך מן האינסוף היה מתפשט ואחר כך מתעגל. מתפשט יותר למטה קצת ומתעגל. עד סיום תכלית כל העיגולים. הוא לא ידבר על 10 ספירות. הוא לא ראה. הרב נשמר בלשון. הוא אמר שהקו מתפשט ומתעגל. מתפשט ומתעגל. אבל הוא לא אמר שזה ספירה כנגד ספירה. בסדר? שכביכול הוא בוקע גם את כל העיגולים מצד מטה.
הוא העלים את העיגולים עכשיו.
יפה מאוד. הוא נכון. הוא לא נחת עכשיו על איבד דלחתה. נכון? זה דומה למה שהוא אמר מקודם בהתחלת השיעור, שהוא כתב כל העיגולים ממש. ממש, דברי שלום, בית לחם, לאו דווקא ממש. קרא שלמה, דומה הרב, אז מתפשט, אחר כך מתעגל, מתפשט למטה ומתעגל. עד סיום תחליט כל העיגולים. ועיגול המתעבר ראשון, במקום ראשית הקו, הנה הוא מעולה ומשובח בכל העיגולים. והרב יתראה מקודם, שכמה שהוא קרוב ותכלית לאינסוף, אז הוא הכי משובח. אשר תראה, הנה הוא נמשך מראש הקו. ועוד, הנה הוא מקבל הערה באותו במקום גבוה יותר מכולם. הוא מקבל את השפע שנתפשט בתוך הקו במקום יותר גבוה מכולם. מה? גם מבחינת המקיף, גם מבחינת היושר. נכון? אם אני עכשיו, הנה השפע שעובר. זה העיגול של הכתר דאק. אז הוא מקבל אותו מקום הכי קרוב לאינסוף. וגם מבחינת הערת האינסוף הסובב, הוא גם מקבל הכי קרוב מכולם. נכון?
כן.
יופי, אז יש לו יתרון גדול על שאר הספירות. וכן על זה הדרך.
אוקיי. אני קודם כבר אמרנו,
ראש
הקו,
אז הוא מתחק לזה, שזה דאקה. כן, כן, נכון, זה מה שאמרנו. גם ביושר במעלה, על ידי שהוא הכי קרוב לחיבור של הקו עם האינסוף, וגם מבחינת האינסוף הסובב. שתי דברים הוא מקבל. הנה עוד פעם, עוד פעם. שורה מתחילה בעיגול, ועיגול המתעבר ראשון במקום ראשית הקו, הנה הוא מעולה ומשובח מכל העיגולים אשר תחתיו. למה? למה הוא מעולה ומשובח מכל העיגולים? מה הרב אומר? מסביר. כי הנה הוא נמשך מראש הקו. זה אחד. נמשך מראש הקו, אז הוא מקבל את השפע מהקו הכי קרוב מכולם. להיכן שהוא חבר מהסוף, ועוד. כי הנה הוא מקבל הערה בהיותו במקום גבוה יותר מכולם. אז הוא מקבל גם קרוב בראשית הקו, זה היושר. והוא גם מקבל הערה מהאינסוף הסובב. אז הטעם הראשון שהרב נתן מתייחס לקו היושר. הוא אמר הוא מקבל מראשית הקו, כמה שיותר גבוה לראשית הקו. מה?
טעם הזה יותר חזק.
בוודאי, מפני שאת עיקר השפע שלו מקבל מהיושר. מהאינסוף הסובב הוא מקבל רק הערה. אבל זה גם סניף, זה גם סניף לעשות אותו מעולה ומשובה מכל העיגולים. בסדר, שתי טעמים, עוד פעם. כן, העקיבה אינסוף הסובב. הנה, עוד פעם אני אחזור. עוד פעם. שורה מתחילה ועיגול. ועיגול המתהווה ראשון. במקום ראשית הקו, הוא מדבר על הקו. הנה הוא מעולה ומשובח מכל העיגולים אשר תחתיו. למה? שתי טעמים. כי הנה הוא נמשך מראש הקו. אז זה מתייחס ליושר. ועוד, יש לו עוד מעלה. למה הוא כתר והוא מעולה ומשובח מכולה? כי הנה הוא מקבל הערה מהאינסוף הסובב, באותו מקום גבוה יותר מכולה.
הרב, מחוכמה נגיד, לא מקבל מסובב באינסוף הסובב?
כמובן שהוא מקבל, אלא הוא מקבל על ידי מסך. כיוון שזה עובר דרך הכתר, זה נחלש.
אבל גם הכתר הוא מקבל על ידי מסך.
הנה חינה, מי אבל יותר קרוב אבל.
הוא נענה נקודה.
נכון? הוא יותר קרוב לאינסוף הסובב. אז זה המעלה שלו, זה מה שהרב אמר, הוא מקבל הערה ואותו במקום גבוה יותר מכולם. בבא. נכון, הוא חזר על דבריו, זה כפל. בהרבה מקומות הרב כופל את דבריו, ממש. כופל, הוא משלש. זה העיגול.
אמרנו שיצאו, הרב גלבון, שיצאו מהרשע, מהעיגולים, יצאו ויש להם הערה יותר גדולה מאשר הגמת החיגולים. אז יכול להיות שעיגול הוא בעלה פרוטה. בראש לא יהיה בעלה יותר גדולה מאשר התחתית של העליון מעליו.
לא, לא יכול להיות, מפני שהבחינה הכי תחתונה של הספירה העליונה היא כוללת כל מה שמתחתיה. כן, זה מה שאמרנו, ראש לעריות והייתי ראש לשורולים. המלכות של הכתר למשל היא כוללת את כל מה שיש בתוך החוכמה. הבחינה הכי תחתונה בעליון כוללת כל מה שמתחתיה. בסדר? עכשיו ככה, אז זה העיגול העליון, שהרב חוזר לדבריו, למה אני אומר יש מעלה ומטה? זה העיגול העליון שבכולם יהיה נקרא מעלה. והעיגול היותר פנימי, מוצאי ותיכון שבכולם, אשר הוא תחתון שבכולם, אשר הוא מקבל האור מתחתית הקו ההוא, יהיה נקרא מטה. כל שהעיגול הוא יצא ממקום יותר נמוך בקו, יקרה יותר תחתון.
הנקודה שלנו? עולם האפייה שם?
אפשר להגיע עד עולם
האפייה. בגר, הרב אמר. בכל מגר.
בסדר, גרדיושר.
גרדיושר.
בסדר. ובענף ג' בעניין 10 עיגולים בעולם הנקודים, תבאר איך גם בחינת 10 ספירות של העיגולים יש בהם בחינת קווים ממש. אבל זה מבואר כמו שהזכרנו בתחילת השיעור שיש סוגיה כזאת גם כן איפה שהזכרנו את ההתעגלות שסביב גר יושר זה במבוא שערים דף י' ג' כבר בית לחם ציין על זה וגם בשער מבית פרק ג' בעץ חיים. עוד פעם נחזור, הרב אומר ובענף ג' בעניין עוד העיגולים לא יודע אם זה כתוב שם, מה צריך לחפש טוב, נראה שלא, אבל זה כתוב, אמרנו במבוא שערים י' ג' עמוד ב' ובעץ חיים שער במבית פרק ג' בעולם הנקודים, התבאר, שם הרב אומר אני אבאר עוד פרט חשוב שכאן אני לא נכנס אליו, איך גם בחינת 10 ספירות של העיגולים, יש בהם בחינת קווים ממש, עם היותם עיגולים. מלבד בחינות ה-10 ספירות של היושר הנעשה בציור מראה אדם, עיין שם, שם תכלית דרוש העיגולים. שם מתבאר לך איך גם ב-10 ספירות העיגולים, יצדק בהם ימים ושמאל ואמצע. אם היא עוד כדמיון עיגולים זה תוך זה.
עיגולים יש גימל קווים?
כן, למה? כוונת הרב, אולי נצייר את זה רק שנייה. כוונת הרב, דף י' ג' עמוד ב'. בו שערים, זה ספר שרבי מאיר פפירש, שהוא עשה את עץ חיים, הוא לא הכניס דרושים לעץ חיים מספר מבוא שערים. רק, כמו שהזכרנו בשיעורים שעברו, רק מספר אדם ישר קהילת יעקב ואוצרות חיים וספר הדרושים, רק מארבע ספרים האלה, ומספר מבוא שערים הוא לא קיבץ בכלל. ספר מבוא שערים זה ספר שכתב לו גם רבי חיים ויטל, כלומר, הוא לא היה מסודר בצורה כזאת, זה דרושים מאוד עמוקים וכוללים שם הרבה פרטים מאוד חשובים שאין אותם בעץ חיים, עד שיש כאלה שאומרים, כמו רבי שאול, ביפה שלמה דף כף א', שהספר מבוא שערים הוא מהדורה האחרונה של האחרונה, זאת אומרת, מהדורה האחרונה אנחנו אומרים שאחד שכתוב בעץ חיים מבית, בתחילת הפרק, מהדורה בתרה, אז המקור של זה מספר אדם ישר או מקהילות יעקב. ורבי שאול אומר, טוען שמשה הרים הוא בטרה דבטרה. זאת אומרת, אחרי שמוארכו עשה דרושים שרבי יעקב צמח קיבץ אותם לקרוא להם ספר אדם ישר וספר קהילות יעקב, אחרי כן הוא עשה דרושים, ולקובץ של הדרושים האלה קוראים להם ספר משה הרים. אז לפי דעת רבי שאול, מוארכו כתב את זה זה הספר האחרון שמוארכו עשה. רבי ישעיהו לא מסכים עם זה. בדעת התבונה כתוב שהספר האחרון שחיבר אותו זה 400 שקל כסף. ככה כותב הבן ישעיהו. ספר 400 שקל כסף, חיבר אותו מוארכו אחרי כל הדרושים, כל הספרים שהוא עשה. זה לא מוסכם, אבל כל פעמים יש שם דרושים מאוד עמוקים, וזה מהדורות אחרונות של רבי חיים ויטל. שם יש כהרבה פרטים, כמו כאן למשל הסוגיות האלה, שם הוא מבאר אותם יותר קצת בעומק.
לא כמו איזה חיים, 400 שקל כסף?
400 שקל כסף, יש שם כן, כל מיני קובץ של דרושים. לא, לא, זה הרבה יותר קצר, גם ספר קטן. כן. הרב, כוונת הרב פה, שאני אומר שיש עיגולים. יש עיגול מתוך עיגול. עכשיו, מי שזוכר, לפני כמה שיעורים דיברנו ואמרנו, שתכלס, אם אני מעריך את העמידה של העשר ספירות בצורת שלושה קווים, שזה חוכמה, חסד, נצח, בינה, גבורה, עוד, או שאני מעמיד אותם בחד סמכה, שזה כתר, חוכמה, בינה, אז מה אין דווקא מינה, אם זה עומד ככה או עומד ככה? מה זה משנה אם הבינה עומדת, הגבורה עומדת מתחת לבינה, או היא עומדת מתחת לחסד? והבאנו את הכרם שלמה בשער ת' פרק ח', אפשר לתת תחילת פרק ח' שעיקר תכלית התיקון שרצה מעציל בחול לסדר ההנהגה שלמה שכל ספירה תקבל ממינה, מהמין שלה, שיש חוכמה שהיא שורש החסדים, אז הענף של החסד שקוראים לו חסד יד ימין הוא צריך לקבל מהשורש של עצמו. אבל אם החסד יעמוד כתר, חוכמה, חסד, אם החסד יעמוד מתחת לבינה הוא מקבל שפע שבדיוק הפוך ממנו, זה לא טוב. זה כמו שיעקב אבינו עליו השלום, שהוא מידתו, מידת התמימות, כי הוא מידת התורה הרי, נכון? אברהם, הכנסת אורחים, יצחק וכו', יעקב תורה. אז תורה זה שיא התמימות, בכל מקרה, פר אחיך במרמה, כן? גם עם לבן, אני אח שלו ברמאות, אומרים גילאיות ג', אני אח שלו ברמאות. ובכל מקרה, זאת אומרת, בסוף זה הוליד דברים לא טובים, שעשיו שנא את יעקב עד היום הזה, כן? אז דברים האלה, רואים שהמציאות של הנהגה שלמה היא צריכה להיות שהענף מקבל מהשורש של עצמו ולא משורש אחר, שחסד הוא ענף של חוכמה, חסד הוא לא ענף של בינה, אז אם הוא יקבל מבינה זה לא טוב. אז גם בעיגולים, אם אתה מתגר...
רואים את זה, שהוא מקבל מבינה, ומה תגלומטי, שלומטי מבינה ומתי בחסד.
כן.
אז רואים שהחסד שם מקבל מהבינה.
יפה, וכבודו יודע טוב שמטה ולמטה זה בחינה של דין.
כן, כמובן.
יפה מאוד. כתר, והעיגול שבפנים זה חוכמה, והעיגול היותר פנימי זה בינה. נכון? לכן על זה הדרך. יוצא שבסוגיה של עיגולים, אחרי שהסברנו שביושר תכלית ההנהגה צריך להיות בצורה של ג' קווים, מפני שכל ענף צריך לקבל מהשורש של עצמו, שורש המתאים אליו, חסד הוא, שורש, הוא ענף של שורש החוכמה, אז הוא צריך לקבל מהחוכמה. בעיגולים זה לא טוב. עכשיו ככה, אם יש לי עיגולים כאלה, הם עומדים אחד בתור השני, אז הבינה פה מקבלת מחוכמה. זה לא טוב, הבינה היא עומדת, צריכה לעמוד בצד שמאל, והחוכמה צריכה לעשות לעמוד בצד ימין, אחר כך בפנים יהיה חסד.
אז זה לא יהיה בצורה של שלושה קווים?
בעיגולים אי אפשר שלושה קווים, זה אחד בתור השני.
אבל אני חושב שבתוך העיגולים יש...
או, אז זה התירוץ, יפה מאוד, אז רק שנייה. במציאות כזאת, לפני שידעתי את הפרט, שיש מציאות של קווים בתוך העיגולים, במציאות כזאת, אני מסתכל, אני אומר, אם אתה אומר שבתיקון צריך שהספירות יעמדו, יעברו לעמוד, כל אחת מקבלת ממינה, שזה סוד תיקון, בעיגולים מה הרווחתי? מה שהיה הוא שיהיה, בעיגולים, הנה, החסד עומד בתוך הבינה, אז הוא מקבל,
מבינה.
הוא רע מהבינה, זה לא טוב. אז הרב על זה עונה, הוא אומר, אני אבאר באיזשהו שלב שבעיגולים יש פה פתחים, בעיגולים יש להם פתחים,
ואז יוצר את השלושה קווים.
והשפע עובר דרך הפתחים האלה כדי לחלק את השפע בדיוק מי שצריך. זאת אומרת, שיהיו מציאויות כאלה של מעברים שנמצאים בעיגולים בצורה שלושה קווים, וגם שמה החסד יוכל לקבל דרך החוכמה, והגבורה תקבל מה שהיא צריכה מהבינה, והיא לא תקבל דרך המעברים מסודרים, השפע שהעיגול מקבל, הוא מקבל העיגול שלו. אבל בד בבד, בתוך העיגולים, יש לו ענפים שעומדים בצורה של יושר. רואים איזה חלונות. מה? כן, מה זה מרכבה? זה מרכבה. פחות או יותר, לא צריך להתעמק בזה, כי מבחינה טכנית זה לא כל כך קל להבין את זה. אבל זה רק קל להבין למה הרב הוא צריך להזכיר לנו את המציאות הזאת. מה המנף קמינה? שוב, לפי מה שמסביר כרם שלמה, זה מתאים ביותר. כרם שלמה מסביר... כן, אז הכרם שלמה מסביר שאת פרק ח' שהתיקון, עיקר תיקון העולמות, שהספירה צריכה לקבל מאמין שלה. וזה פרט שם הרב דיבר על יושר. בעיגולים יש לי בעיה עם זה, אם אני הולך רק עם עיגולים, בלי יושר, בלי פתחים ומעברים וחלונות, אז יש לי בעיה להסתדר עם הכלל הזה. שבתיקון, שעיקר תיקון, צריך כל ספירה שתקבל ממינה. כן, הרב הזכיר את העניין הזה, את המציאות של יושר בעיגולים, כן, של החלונות האלה של העיגולים. זהו.
למה לא תירצתי את הקלישה הראשונה, שאלה לנו מה גם הקרים, מה גם הריבולים
בסוכר הזאת? יפה מאוד, אפשר לתרץ לגן בצורה כזאת, רק הרב רצה לחדש לנו שחידוש יותר גדול, שיש מציאות כזאת של עיגולים, ויש מציאות של יושר, ופה הרב יש לעשות פרט של יושר ועיגולים, אבל אם נחיים, זה גם יכול להיות תירוץ נפלא. יפה מאוד.
את הקווים על פניו לא רואים, רק רואים את העיגולים, נכון?
רואים גם את הקווים. כן, רק מה זה פרט שהרב הנה תמן אותו ברמז דק, הוא לא רצה להתייחס אליו עכשיו באופן עצמאי, בסוגיה כזאת היא להיפתח אותה, אבל רואים אותה בתמונה, זאת אומרת...
העיגולים לא מושלמים.
בתכלית הסוגיה.
העיגולים לא מושלמים.
זה לא שלא מושלמים, הם לא סגורים, הם לא סגורים לגמרי, נכון? יש להם פתחים ומעברים.
יש להם פתחים, אין להם סגירה ממש
של מי... אין להם, יפה, כבודו צודק, 100%, גם הקו הוא פתוח, הרי צריך לעבור דרכו שפעים ומעברים, אותו דבר.
גם
אם
זה סיבה, עוד פלסטיקה או סיבה אחרת, זה שיש סיבה בית
קודה
על הקו,
לא רק שפוך
על הקו,
קודם
כל,
שזה
יותר למעלה, בגלל הקווים
שלו. יפה מאוד, זה עונה על למה יש לי מעלה ומטה. אז זה כבר ברוך. זאת אומרת ש... הרב הביא שם, עכשיו עוד, למה יש לי מעלה מטה בעיגולים? איך יש לי מציאות מעלה מטה? אז הטעם הראשון היה שהרב הביא שקרוב לאינסוף